קיצר, מי שעוד זוכר לפני שלושה שעות, נדמה לי, דיברנו פה בפעם קודמת לגבי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אז הייתה נקודה אחת שלא הספקנו להציג אותה, אז אני אחזור בקיצור מה שכן אמרנו ושפץ את זה. דיברנו אז בפעם קודמת על כך שבעצם שברי לוחות הם איזשהו בבוע דבבוע שמשהו, או שאני אומר שהיו פה פעם בתוך הלוחות, או פעם בתוך השברים האלו הייתה תורה, אז לכן זה חשוב בגלל שהחום הזה נעשה בתוך הקדושה, מעין הגוף אחרי שהנשמה מסתלקת וכדומה. ועוד דיברנו על זה שהלוחות השניות הם יש במהות שונה מלוחות הראשונות, אז לוחות ושברי לוחות, הלוחות זה לוחות שניות, השברי לוחות זה בעצם איזשהו זיכרון או מזכרת ללוחות הראשונים, ובשני מקרים האלו זה איזשהו מזכרת, נקרא לזה, של משהו אחר. יש עוד, מה שלא הספקנו, אז נציין בו עוד איזשהו תפיסה, היא קצת יותר, נקרא לזה סמלית, אבל היא חשובה נדמה לי בכל זאת לפני עצמה, וזה בעצם לבוא לדבר על, אני יכול לדבר על המשמעות של לוחות ושברי לוחות, לא במובן של כמו שברי לוחות נמצאים איזה מה, אלא לדבר כרגע על התורה עצמה. התורה, יש תורה שבחינת לוחות, זה מהלך משוכלל, מורכב, שהוא דבר שלם, אני, כאילו יש לי איזשהו פשט, מהלך או פשט, לא משנה אם זה בגמרא, בחומש, או בכל תחום אחר, שהמלך שעצמו הוא בעצם כמו בנוי לתלפיות. זה לוחות. יש הרבה פעמים יש לך שברי לוחות, זאת אומרת, תובנות, רסיסי תובנות, נקודות ש... אם לא בהכרח, אם הם לא בהכרח בנויים לתלפיות, אלא יש כאן איזשהו שברי רעיון, או אם נרצה, אני יכול לדבר על זה בצורה אחרת, לפעמים יש מצב בחיים של לוחות. כשאדם מרגיש שהוא קיומו, הוא מבין את התקופה ההיסטורית, הוא ברמה האישית, הוא מרגיש איזו שלימות. ויש בזה משהו שברי לוחות. אתה מרגיש שהוא לא מבין את התקופה, הוא לא מבין את ה... הוא לא בהכרח מבין הכל. יש לו איזה רסיסים שהוא מבין או מצליח או מערכת לחשוב עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים זה מבחינת לוחות. זה היינו... עושים טובה, בריאה, הוא מרגיש שיש לו אמונה, יש לו ביטחון, יש לו, הוא מרגיש אישיותו בא לידי ביטוי במערכת היחסים, הוא מרגיש בוטח בקדוש ברוך הוא, יש בעצם שברי לוחות, או שאדם מרגיש שהוא לא מצליח לתקשר, הוא לא מצליח את אישיותו לידי ביטוי, זה יכול להיות בגלל איזה משבר אצלו אישי, זה יכול להיות כי כרגע הוא בסבב וייסורים, פרק לא משנה לי, אני משמש במטאפורה של הלוחות, כשאתה חי בשלווה באמת, ואתה שענן ושלב ושקט, והשברי לוחות, כשאתה בתקופה של ייסורים ושל אובדן ושל שכול ואבלות, בוא נדבר ברמת האישיות, שכמו אתה במשבר, ומעיינות הביטוי האישי נסתמים, הרבה פעמים יש בחינה שהיא בחינה שברי לוחות כאמור, או שזה כאמור איזה פשט שהוא מנופץ, הוא לא, או שזה קיום אישי, התורה עצמה הרבה פעמים מבטאת מציאויות או מצבים של לוחות ושבר, בוא נדבר על שברי לוחות המקוריים, הלוחות, כשהכל טוב, משה לילה מרום ובאים ים ברצון, והקדוש ברוך הוא מחייך לעולם, והקדוש ברוך הוא ספר עצמם ישראל, ו... ו... וזה מעין חתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והלוחות זה הכתובה, והכל, שברי לוחות זה המשבר. אבל דווקא, ופה יש נקודה משמעותית, אז על כך, עם ישראל לא בידי ביטוי, הם נזופים, הם בכעס, הם לא באים לידי אותו ביטוי כמו כמו שפעם. יתרה מזאת, לפעמים, דווקא כרגע אני מדבר לגבי הנקודה האחרונה, לפעמים דווקא שברי לוחות מעידים על זיקה. אם מתי בני זוג נבחנים? לא רק שהכל מבסוט, כשהכל רומנטי וניסה על גלי אהבה ואחווה, אז אתה לא נבחן. בסדר, אז ברור שזה כיף ונעים לכולם. ואתם מכנסים באמת נבחנת, דווקא בית משבר. דווקא כשיש משבר, וכשאתה פגוע ונעלה ועצבני ומופנם ולא מוכן לתקשר כהוגן, דווקא אז אתה רואה, מערכת יחסים היא טובה או אומרת או לא, כי מערכת יחסים בריאה, אבל היא שורדת משברים. הקשרים הבסיסיים מספיק עמוקים בשביל לשרוד את המשבר. ודווקא ודווקא אז אתה רואה, אם מערכת יחסים טובה, למרות הכעס, אז ממשיכים קדימה ומשתקמים. מערכת יחסים שהיא חלשה, דווקא אז היא מתמוטטת. היא טובה בעת רצון, בעת צרה היא לא יודעת להסתדר. שזה נכון לגבי כעס אחרי מזיז, זה נכון בפעמים על אפילו מתח. זוגיות טובה, למשל שעובד משבר בריאותי, אפשר לראות את זה מדי פעם בצורה די בולטת. זוגיות טובה שעובד משבר אישי, אם זה בריאות, אם זה פרנסה, אם זה זוגיות טובה יצאת מחוזקת. בני זוג שמתמודדים יחד עם מחלה קשה וזוגיות שם טובה, היא יוצאת בסופו של דבר זוגיות חזקה יותר. כי הם עברו חוויה קשה מכונה ביחד. כלומר, זוגיות חלשה היא פשוט מתפוררת. כי אם הזוגיות לא טובה, אז כשיש לה מתח, המתח, כי בסופו של דבר, אם אתה לא, אם הזוגיות היא צמודה, אז המתח בסך הכל מחזק אותך. העמידה המשותפת היא, דווקא המתח והלחץ מחזקים את העמידה המשותפת. אם העמידה בעצם לא משותפת אף פעם, אז זה כמובן מתפורר. סליחה, שזה פעמים מה שקורה פה בלוחות ושברי לוחות. עם ישראל, ניקח עוד דוגמה, מתי אדם נבחן למשל בתפילה שלו, או בכלל במועד דתי, או בלימוד, הוא לא נבחן שזה כיף. האדם לא נבחן ואיך הוא מתפלל בראש השנה, או איך הוא לומד שיש לו התלהבות בלימוד, כי בשבוע הראשון של הזמן האדם נבחן דווקא כשאין לו חשק. דווקא באמת אם הוא, גם הוא לא מתפלל באותו עוצמה וגם לא באותו התלהבות ולא באותו חשק, כאילו דווקא התפילה האפורה שאדם אומר עצמו בסוף התפילה הזאת, אני לא שווה, והתפילה שלי לא טובה, והתפילה שלי לא שווה, והתפילה שלי היא מידע של שאני לא בזה, דווקא התפילה הזאת מעידה הרבה פעמים יותר, בגלל שעובדה שהוא מסוגל להתפלל ולו תפילה מהירה ולא אינטנסיבית, היא הרבה יותר מרשימה מבחינת דתית, כי מעידה למערכת יחסים גם בעת, גם לא התלהבות, מאשר כמו התפילה המלהיבה. לאדם שמגיע לסדר בוקר, גם אם הוא לא הכי מרוכז, וגם אם הוא לא הכי בתפוקה הכי טובה, אבל כשהוא מגיע באמצע החורף באמת, ולא רק בימים שזה מלהיב וכדומה, אז יכול להיות בטוח שהוא יצא תמיד חכם. כי הוא מחובר דווקא עובדה שהוא עומד בלי חשק, מראה שהוא מחובר בצורה יותר אמיתית. כלומר זאת, מי שלומד שיש לו התאהבות, וכשאין לו התאהבות הוא לא לומד, אז בסופו של דבר זה מעיד על כך שהקשר הוא חלש יותר וכן הלאה. עכשיו, עמי, זה בדיוק הסיפור של 40 יום, שמשה רבינו, 40 ברצון, 40 בכעס, 40 ברצון. דווקא 40 יום בכעס, מוכיחים כמה שקדוש ברוך הוא קשור עם ישראל. כי הוא לא זרק אותם. הוא לא גירש אותם, הוא לא זרק אותם. אז אומנם הוא רצה, אבל הוא לא עשה את זה. זאת אומרת, במשותות, העובדה שקדוש ברוך הוא יחיד לשמוד נחצי עם ישראל, דווקא בית המשבר, אז נכון, זה היה כעוס, והיינו נזופים, והוא לא, וזה לא היה נעים כמו בבאים הראשונים ובבאים האחרונים, אבל דווקא הבאים יום האלו, מזיין תמוז עד חפתת אב, יש מקום דווקא אם אלו מוכיחים יותר מכל דבר אחר, כמה מזל הקדוש ברוך הוא קרובים זה לזה, וכמה בסופו של דבר יש ברית אבות, וכמה אנחנו עמו וצום מריתו, וכן הלאה, וכן ההפך. כשהקם ישראל, עכשיו, זה במחת, וכן השברי לוחות מונחים בארון, כי דווקא ביכולת, כאן מכנסים בית משבר, דווקא השברים מעידים שהקשר חזק יותר. ויש מקום, אם אנחנו רוצים לבטא בארון, לא את השלימות ולא את השיא, רוצים לבטא את עומק הקשר, דווקא השברים מעידים על זה יותר מכל דבר אחר. דבר בבמה היסטורית, זה שעם ישראל כרגע נזוף, עם ישראל שומע הקשר שלו, זה גם כחלק מאותו הדבר. אז לכם באמת, אפשר לדבר שווה לוחות פה, סתם תוכל לא משוכללת. וסיסי, יש לי וסיסי מחשבות, הרהורים ראשונים, יש לי, התורה, זה לא מתחבר אחד לשני, זה לא שיש איזה מיילך שהוא מחמם, הוא עושה לי אחידות בכל החיים. יש תורה שאולי מאחדת, שהכל בהיר לי, מבראשית ברא ועד עיני כל ישראל, אני מצליח לחבר הכל. ויש, אצל כל אדם, יש דברים שהם לא מחוברים, שהם קטועים, הם לא מתחילים מסכת שלמה, אבל הם חשובים, כל רסיס כזה הוא חשוב בפני עצמו, זה שברי לוחות. לפעמים כמו השברי לוחות הם פשוט התקופות הקשות בחיים, בין אם זה מול ההיסטוריה, מול הביוגרפיה, מול המחלות, מול הקשי הפרנסה, בין אם זה מלכות היחסים של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, דווקא שווי לוחות לא פחות חשובים, כן. אוקיי, בסדר. טוב, אוקיי, זה הנקודה הראשונה, זה בעצם השתמה כמול מה שדיברנו בפעמים קודמות לגבי השווי לוחות. אוקיי, עכשיו נתקדם פה קצת. אמר ביורם משום היוחאי, פסוק כזה, מה דכתיב, אשר נקרא שם, שם, השם צבקות, אשר קוראים עליו, פסוק בפרץ עוזה שם, שזה גם הפתעה של פסח שמיני, מלמד השם וכל כינויו מונחים בארון, כאילו חזר פה מותודים, מה זה השם, שם, כי גם כתוב שם פעמיים שם, אז התשובה היא שיש שמות שונים. פה יש נקודה משמעותית, זה יחס הקדוש ברוך הוא לאדם, וגם נקודה משמעותית לגבי הארון. הקדוש ברוך הוא יש שמות שונים. עכשיו שמות זה בעצם סוג של התגלות, סוג של חשיפה, ברוך הוא נגלה אלינו. וזה סוג של הצגת זהות. עכשיו, רובנו יש, מה ככה, יש אולי כמה זהויות, אבל אולי זהות מרכזית אחת. במקום זאת, יש לנו זהויות שונות, כי אנחנו חיים במעגלים שונים. יש לנו את המעגל החברה, ויש את המעגל המשפחה, ויש את המעגל האישי, ויש את המעגל הפנטזיות האישיות שלי, וכן הלאה. יש כל אדם כמה, יש לנו זהויות שונות, אצל אנשים מסוימים זה מאוד בולט, כן, חיים ממש כאילו רגל פה, רגל שם, בשתי חברות שונות. אבל גם אדם נורמלי ורגיל שהוא חי חיים יותר מסודרים, פחות במתח ופחות סכיזופרניים, בכל זאת הוא מחזיק יותר מזהות אחת. אני יודע מה, אני מוכן לומר שרוב החבר'ה בישיבה הם מציגים איזושהי אישיות מסוימת, ובבית, באיזשהו קצת, בכל זאת, שינוי זווית. למשל, אני חושב שמערכת היחסים בין, אחד השני שונה ממערכת היחסים מהאח הקטן בבית. למה? כי בין אחים יש קינה ותחרות, ולרוב נראית אפשרות אנשים מאוד בוגרים בישיבה, ובבית, הרבה עם האחים, הבית הקטנוניים, ורבים הזוטות, כי זה טבע האדם. בבית, נגיד, אפשר לומר שתיכוני שמודריך לבני עקיבא משדר דמות הבית הבוגר את החניכים שלו, מאשר בבית שהוא מתבגר טיפוסי וילדותי, ועוד, וכן וכהנה, אומרת, רבנים בישיבה מציגים זהות אחרת כלפי תלמידים וקצת שונה כלפי חברים וכלפי בני משפחה ועוד. והדבר הוא לא בכך צביעות, אלא אתה חי פשוט במערכות יחסים ובמעגלים שונים. עכשיו, למה אני אומר זאת? כי אם הקדוש ברוך הוא נגיע אלינו, עכשיו, פשוט יקוד, בסך הכל, רובנו יש איזושהי זהות בסיסית מאחדת, שאלו ביטויים שונים. אבל כמו שאני יכול, מחר בבוקר, טוב, תקחו דוגמה פוליטיקאים, זו דרך טובה יותר. יום אחד הוא בא עם חליפה, ומשדר אחריות ומנהיגות, יום שני מרת, אז הוא מדבש בדווקא מתאים עם חוצה קצרה וספורטיבית, להראות כמה שהוא צעיר ונמרץ, משדרים זהויות. עכשיו להבדיל, כי אם הקדוש ברוך הוא לפעמים משדר אלינו זהויות שונות, חז"ל אמרו את זה, נגלה עליהם בים כאיש מלחמה, בסיני כזקן יושב בישיבה וכדומה. אנחנו קוראים לזה לפעמים מידת הדין, מידת הרחמים, יש בשמות הקדוש ברוך הוא כל מיני, יש לפעמים מגלינו כנשגב ונורא, לפעמים אינטימי וקרוב, אנחנו מחשים, ושמותיו של הקדוש ברוך הוא גם מציינים איזשהו מערכות יחסים, אז הקבלה דיבה על ספירות שונות, אבל גם אני לא מגיע לעד כי כך ואיזושהי חלוקה כל כך מסודרת ושיטתית, אבל יש הבדל בין הקדוש ברוך הוא כאלוקים, לבין הקדוש ברוך הוא כצבקות, לבין הקדוש ברוך הוא כחנון ורחום, וכן הלאה וכן הלאה. בגלל אנחנו גם מדברים י"ג מידות הרחמים, שהם ביטויים שונים למידותיו. אז מה שנאמר פה זה שהשם בכל כינויו מונחים בארון. ארון הברית הוא עם המכלול. הברית היא לא למרכיב אחד או לתואר אחד, אלא מרכיב הוא למד... הברית היא השם בכל כינויו. ואז במה אחת, כאילו, חשוב לארון, של ארון, שבתוכו זה ארון הברית עם כל ישראל, או בעם ישראל הקדוש ברוך הוא. ואני מדגיש, אני חושב שאולי אחד המסורים המרכזיים שם מהסוגיה הזאת, שארון הוא ארון הברית, בעצם עד לציין את הברית, אז הברית הוא עם הקדוש ברוך הוא כל גילויה וכינויה, וכל הכינויים, אז זה אומר שמצד אחד, איך שהם, ההתגלויות השונות או החוויות השונות, הם כולם, זאת אומרת, מתנקזות לאיזשהו מכלול, וגם נוצמת, אנשים שבאים מישראל, יש את החוויה החסידית, ויש את החוויה הביסקאית, ויש את החוויה האינטלקטואלית, ויש את החוויה התמימה וכדומה, אז כל אחד ממוצא בהשם בכל כינויו, מולכים בארון, יש אצלם בארון מקום לכל אחד, והכינוי שהוא כאילו מכיר טוב יותר ודחו אמת. שם שם השם צבקות, אז כפסוק כבר ככה בעצם, שנקרא שם שם השם צבקות יושב הקרובים, זה כבר חמש שמות בתור כמעט ברצף, שם שם, מציין מה שזה מציין, נגיד כינוי לשם המפורש, משהו כזה, והשם צבקות יושב הכרובים. זאת אומרת, בעצם פעמיים דבר השם שם, אחרי זה שלוש שמות אמיתיים, שם צבקות יושב הכרובים. אז כל כינויים הללו קמו להכיל בתוך הברית את כלל הדבר הזה. עכשיו, שחג מה, ורבי יוסף, בי לך מבעי ללך, אין לך נעמי, שווי לוחות מוכים בערום מנעלי, נק מתן אבי יוסף, מתן אבי יוסף, אשר שיבלת ושמתם, באמת שלוחות ושווי לוחות מונחים בערום כפר.
פסוק שם...
ויכתוב על לוחות דברים אשר יהיו לוחות דרושים אשר שיברת. אז חזר דרושים את זה כאילו אשר שיברת זה לא תואר ללוחות הראשונים, זה כאילו הלוחות דרושים שאתה שיברת, כי זה לוחות הראשונים פה ידוע למה שהם נשברו, אלא זה כאילו יכתוב על לוחות דברים אשר יהיו לוחות דרושים א' ואז ב' אשר ואשר שיברת כאילו ושמתם בארון. אז כאילו כתוב פה תכתוב לוחות חדשים א' ב' הלוחות של אשר שיברת, וחוץ מזה אשר שיברת גם את זה, את הרסיסים האלה תשים בארון, וזה הדרשה. מי שלוחות ושווי לוחות מונחים בארון, זה כבר דיברנו, ואידך, ההוא מבא אלי וחדרי שלקיש, תמר שלקיש, אשר שיברת, לוחות דרשים אשר שיברת, אז זה לא בא לתאר, כאילו לוחות, את השברים, אלא מלמד מה הקדוש ברוך הוא למשה יישר כוחך ששיברת. אז כאילו אשר זה כוונה משון אשרי, כאילו אשרי זה הערה, הערת מסוגריים כזו, אשר שיברת אשריך או אשרינו ששיברת. טוב, עכשיו זה הרי לזה הוא מביא בהרחבה בגמר בשבת דף פי זין של מסוגיה של מתן תורה. תניא, ג' דברים הוסיף משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו, הוסיף יום אחד מדעתו שם בשלוש מאה גבלה ופרש מן האישה אחר כך במשך הדרך ושיבר את הלוחות. הוסיף יום אחד מדעתו כבר מסבירה, פרש מן האישה כן כמו שמסבירה ו... שיבר את הלוחות, מה הידרי שאמר, ומה הפסח שלך מתאג מצוות, ומה התורה כל בניך לא יאכל בו, וזה כל גם אומר, התורה כולה כאן, בישראל מומרים, על אחת כמה וכמה, ומי הנזכי הקדוש ברוך הוא ידו, שנאמר אשר שיברת, ומה שלקיש, הכוחך אשר שיברת. עכשיו, אף כדי יש פה מחנה משותף לשלושת הדברים שהוא עשה, והסכים הקדוש ברוך הוא ידו. מחנה משותף זה, כאן זה מערכת היחסים מאדם לקדוש ברוך הוא. המפגש, זאת אומרת, או תוך ההכנה לקראת המפגש, משהו בין הוסיף יום אחד מדעתו, שיבואו למתן תורה יותר מוכנים. זה בעצם, נקרא זה כך, מדובר פה מפגש בין אדם למקום, ומשה רבינו פה מוסיף יום אחד, נקרא זה כך, עכשיו, למה מוסיף משה מדעתו? שפה יש נקודה מאוד, אם אני לא טועה, מאוד משמעותית. משה פה מייצג את הזווית האנושית, ויש מקום, דווקא הוא מייצג את הזווית האנושית. כאילו, הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נתכונן, נגיד, שלושה ימים, וזה אומר, בוא, לא, זה לא שלושה, יהיה ארבעה ימים. למה? כמו שבאנו, יש בזה הנחה סמויה, משה בן יכול להגיד, קדוש ברוך הוא, אני יודע שהם לא מוכנים אחרי שנים, למה? כי אם אני בשר ודם. בגלל שאני חווה את החוויה האנושית, אז אני יכול להעיד שבן אדם זה עוד יום. נכון, אולי תאומת, אולי ברמת ה... נגיד ברמת התבנית המופשטת, אולי שלושה מי מספיק. אבל שבאמת, אני מכיר את החושה האנושית. אני חושב שבסוף אתה מגיע, הוא יגיע טוב יותר מן עוד יום. אז משה רבנו אומר את זה, אז אני זוכר שפה, זה לא סתם יוזמה, אלא דווקא בגלל שהוא בשר ודם, אז הוא יוזם, אז אני חושב שהוא מסכים, כי הוא אומר, בסדר, אז אני סומך על, כי אותך יש מדרשים כן, גם כל אחרים, שמשה רבנו, יש מדרש, הרבה יותר מחריק לכת, שמדרש אומר את זה, הוא אומר שם, שלושה דברים, הוציא משה רבנו, ואמר, כדוש הוא לימדתני. שממש הקדוש, כי הוא ממש לימד אותו. אז פה זה כתוב, הסכים על ידו, אבל יש משהו מייצג את הזווית של האדם. זה, בכל מקרה, כמו המחיה משותף, עכשיו אולי תודה גם פרש מן האישה, אז יש בו קל בחומר, כי הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יפרוש מהאישה במתן תורה, אז קל בחומר, שאו, מה שם? זה כאב החור בעצמו. מה זה שלא דיבר השכינה עם הן אלה שעה אחת וכאב זמן? מה טוב אם יכולים להתקשור על אישה? אני שכל שעה ושעה השכינה מדברת עם מי? ואינו קובע לי זמן אחת כמה וכמה. אוקיי, זה... אז בסדר אחד יש פה כאב החור, או נאמר זה אחרת, יש כאן אמירה משמעותית שאדם שכל שעה מדברים שכינה, אז חי, אמור לחיות חיים אחרים מבחינת זיקתו לחומר. ואגב, לפי המדרש הזה, או מה זה ככה, המדרש הזה נותן איזו פרספקטיבה נוספת לוויכוח על משה למרים. לפי חז"ל, אחת הטענות של מרים הייתה שהוא זנח את ציפורה, ולפי הגמרא פה, זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו. זה שמשה רבינו יזם את זה מדעתו. אז קל להבין מה, למה שמרים חושבת שזכותה לחלוק עליו. על כל פעמים, סגור סוגריים, אני צריך לפרש על האמירה הלוקית, שמי שכל זה איזה שכינה לא צריך למצוא את זה, כאילו כמו כל שבא מאוד שם בבת הסוגיה, שלא יהיו הללו הולכים לקבל תורה, והללו הולכים לטהר ונשותיהם. שצריך שמפגש עם הקדוש ברוך הוא מחייב התעלמות מהפן החושני של החיים, גם אם הפן החושני הזה באמת תפקיד טהור וחשוב וקדוש, ואנחנו לא באים בתפיסה נוצרית שהגוף הוא רב וכדומה. ואף פי כן, כשאתה עומד לפגוש את האינסוף, אתה אמור להתעלות מעל זה, ומשה רבינו עושה את זה כל הזמן. אז זה במה אחת, במה אחרת, אפשר לחזור במקרה הקודמת, שמשה רבינו מכיר את החוויה האנושית. משה רבינו אומר, אולי במה פילוסופית תיאורטית זה לא בעייתי. במה פסיכולוגית הנפשית, זה, האמת, האדם צריך לפרוש. ואז, שוב פעם, הזווית האנושית היא משמעותית, או אם תרצו, אולי כדי שהוא רוצה לדרוש את זה מן האדם. אבל משה אומר, אני מוכן לקבל את זה עצמי. בכל מקרה, אני אומר כך, יש פה דבר שקשור למפגש בין האדם למקום, מצד אחד, מצד שני, אולי גם, אני אומר, זה בדרך אולי, זווית אנושית, שיש תף משה רבינו, ואכן הוא קובע, וכדי שהוא רק מסכים, שזה מתנו פה ל... שיברת הלוחות. עכשיו, גם פה זה מפגש. זה אנחנו מפגש שנכשל. אני חושב אותי קודם, מערכות יחסים מבחנות לא רק בעת רצון, גם בעת צרה. אז גם פה זה בעצם ניווט המפגשים או מערכת היחסים בין עם ישראל הקדוש. אם תרצו יסוד נזופים, עכשיו בינו בא מובטא את זה. זה חשוב לבטא את זה. וחלק המפגש, זה לא רק לבוא ולהתקרב, וזה גם לדעת מתי אתה נזוף, ולבטא חרטה, סליחה, והוא מבטא את זה שם ישראל בסופו של דבר, וכדומה. זה מזווית אחת, שפה מקומות שבשר ודם מבטא, או עוקב איזושהי פעולה לבטא, וכאן זה כמו פעולה של חרטה ו... סליחה, לבטא את ה... לבטא את איפה שהמפגש עומד כרגע. ברמה אחרת, אני אקח את ה... יש בו... ברמה אחרת, אולי יש בו נקודה אפילו יותר מעניינת. וכרגע נתעלם משני הדברים הקודמים שם. למה משה רבינו יכול לשבר את הלוחות? מי הרשה לו? מי נתן את הפריבילגיה הזאת? אז התשובה היא...
יש גמרא שאומרת שמשה רבינו קיבל את התורה והוא רק נותן אותה מתנה לעם ישראל, לא משהו כזה?
כן, זה דעתי בלכות שניות, פסול לך. בלכות ראשונות שלא ככה. לא, אני אומר פה, אבל אני לא שואל ככה מצד עם ישראל, אני שואל לפי מצד הקדוש ברוך הוא. כבי פיקדון את הלוחות, או מה זה אחר, זה קדוש. אז הנקודה פה, בדיוק הנקודה הזאת, איך אנחנו עושים את הלוחות? מתן התורה, מתן הלוחות, אני יכול לבוא לדבר על כך ש... בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו פיקדון, התורה האלוקית שמימית, גם שהתלבשה בלבוש של אבן ו... וצורה, אבל זה עדיין תורה שמימית, היא שייכת לקדוש ברוך הוא, מי אתה שתשבור את זה? מי אתה שתנפץ את זה? אם אתה רוצה לדבר כי זה קדוש, מי אתה ש... כאילו, אם אני מאוד מאוד עצוב, אז מי אני שאני אבוא כך כסף אותה, אני אקרא אותו, רק בגלל שאני מרגיש בו בעיה דתית עכשיו... אבל יכול להיות מצד הקדושה, אני גם יכול לדבר זה משמעות התורה. מי יושב לך לנפץ את התורה? התורה היא שייכת לקדוש ברוך הוא, היא שלו, לא שלך, אז מי אתה שתבוא עכשיו ונפץ אותה? אז מה הרעיון שהוא עשה את זה? שזה לא ככה. שהתורה נמסרה לבשר ודם, מי שייכת לעם ישראל? לא אותו הייתה שייכת לקדוש ברוך הוא, הוא לא הייתה, אם אולי, תחשבו את הביטוי נותן התורה, אם אולי נותן את התורה, אלא רק מלמד, או מה זה ככה, אנחנו מדברים על מלמד תורה לעמו ישראל, מדברים על נתן לנו תורת אמת, אומרת את השם נותן התורה. דברים שונים. מלמד תורה זה לא שלי, זה שלו, הוא מלמד באמת, כשמלמד תורה לעמו ישראל, אז זה לא אומר שתורה שייך לעם ישראל, היא שייך לקדוש ברוך הוא, מלמד אותי. אם ככה, אני לא יכול לשבור את זה, אני יכול לתלמיד תורה, יכול תלמיד גרוע, אבל אני לא יכול לשבור את זה. כשאני בא ואומר, נותן התורה, זה אומר משהו הרבה יותר רדיקלי. זה לא שהוא משתף אותי בידע, הוא מעביר אליי את הבעלות. מה זה לתת? זה מתנה. כמתנה התורה יש לי בית גנזי, אז אני מעביר אותה, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, לדבר אליו, זה אומר שזה ניתן כמתנה, ואז אנחנו באים ואומרים, שנתן לנו תורת אמת, שהוא נתן את זה לנו, ולא רק את התכנים, הוא נתן את הבעלות, ואז לא משה בן יכול לשבור את זה, כי זה שייך לעם ישראל, כמובן, הוא שובר, אני חושב שזה לא מתאים כרגע. אבל מי מראש בכלל מאפשר לו? אז המסר הוא שתורה ניתנה לעם ישראל. עכשיו, עם ישראל לא מתנהג בסדר, לא ראוי וכו'. עכשיו בינו, כמובן, בשלב השני מרגיש שהוא צריך לעשות מסע לבטא את זה. אבל הנקודת המוצא היא שלו התורה הייתה שייכת כפי לקדוש ברוך הוא ולא הייתה בה... היינו מכירים אותה כדבר קדוש, אבל לא שלנו, אז מה פתאום לשבור את זה? אלא עכשיו, אני בא בו, אני יכול לדבר פה במה כאילו המשפטית של הבעלות וגזל, אבל גם במה העמוקה יותר, אם אתה הייתה לבשר ודם, שעם ישראל עושה עגל, אז צריכים את... צריכים לשבור את זה, כי זה לא מעט תפקידו וייעודו. אם אתה רואה שזה אלוקית, אז זה סיפור אחר, אז צריכים לטפל בעם ישראל, ולא לשבור את התורה. אלא המסר פה הוא שהתורה ניתנה לעם ישראל, כי ישראל כרגע לא ראויים, אז הוא שובר, אבל זה מעיד על כך שהתורה בעצם ניתנה לבשר ודם וניתנה לו. ואז בשרבנו בעל הבית להחליט, או הביילים להחליט אם כן, אם כן יקיים את זה או לא. זה פרשום מסוג אחד. זה פותר פרשום מעניינות לגבי כאילו התפקידו של האדם. האדם לומד את התורה או שהוא יוצר, הוא הבעלים והוא עושה בכיתוך שלו ו... וזה בדיוק משהו, החשיבות שהסכים הקדוש ברוך הוא לידו. ניתן ללכת בכיוון אחר לגמרי. זאת אומרת, דבר אחר, שזה מעין המדרשי המקדש, נדמה לי שכבר דווקא מקנסי ציינו את זה, נדמה לי, או אם לא אז בזדמנות קודמות, חז"ל אומרים הרי על החורבן, שהביטוי הכי בולט זה קמחא טחינא טחנת, שהחורבן לא היה כשנבוכדנצר אסף את הבניין, החורבן היה כשהשכינה הסתלקה. כשהשכינה הסתלקה, אז ממילא, לא אומר, העצים והאבנים, כאילו, זה מה שאתה עושה בקידוש עם זה המדפה. א', נדמה לי, אומרים, מזמור לאסף, לוקים בגבי מנחתך, מזמור לאסף, קינה לאסף מבעי, יש רק כמתו העצים והאבנים, מסבירים מה ולמה, באמת, זה לא רק שאני בא ואומר שבני אדם יותר חשובים יותר מעצים והאבנים, אני בא ואומר, העצים והאבנים לא היו חשובים בכלל, למה? כי כבר השכינה הסתלקה ממילא. אז גם פה, כשישראל, זאת אומרת, חז"ל מתייחסים לחטא ההגה כזנות. עלובה קלה שזינתה מתוך חופתה ומתגמה בגיטין. אז אם אני רואה את זה ככה, אז מה נשאר מהלוחות אבן? נדמה לי שבאחד המדרשים, שברגע שעם ישראל חטא, משה רבינו אומר, היה לו כבד להחזיק את הלוחות. כי עד אותו רגע זה כמו זה משהו רוחני, זה משהו שביטא, זה בעצם היה קיום רוחני. ברגע שהם חטאו, הלוחות כבר לא מתאימים להם, אז בעצם אין חשיבות הלוחות, אלא אם כן, זה כמו טבעת נישואין או כתובה, מה יש שווה טבעת נישואין אם בני הזוג מסוסחים ורבים ובוגדים אחד בשני. אז טבעת נישואין הופך לתחוכא ואטלולא, הוא לא הופך להיות דבר טוב. המשמעות של טבעת הנישואין היא קומת או הכתובה, מה שיהיה, המשמעות היא כשהם חיים בצורה של אהבה ואחווה ושלום ורעות, אז הטבעת היא לא חתיכת ברזל או זהב, אלא היא ביטוי, היא ביטוי גשמי לאהבה. בעצם האהבה והסנטימנטים הנביאים הם מה שחשובים לטבעת. אם הסנטימנטים נעלמו, אז טבעת לא שווה כלום. אפשר לזרוק אותה לפח, היא לא מבטאת, היא לא מבטאת שום דבר. זה גם נקודה פה. הליכות אינם משמעותיים, עם ישראל בוגד בקדוש ברוך הוא. ולכן, אם סתם הופכים להיות, א', חסר משמעות, אפשר כבר לשבור אותם, בית אפילו במקור לתקלה, אבל כל פנים, בגישה כזאת הוא שובר את זה, כי זה איבד משמעותו, הוא דומה למדרשים מדגישים את זה מאוד לגבי המקדש. בכל כמה מקומות שהמקדש איבד את משמעותו, כששכינה הסתלקה, אז פה, כמו גם הלוחות, איבדו את משמעותן. אוקיי. נדמה לי שכבר ציטטתי את זה בחצי משפט בכמה שבועות. אני שוב פעם, אני לא אחזור כל תזה, רק אפנה לבית הלוי, בית הלוי מחולק לחלק א', חלק ב', חלק ג', בין חלק ב' לג', יש מעשרות דרשות. כל מי שפותח את הספר היום לא מבין מה פתאום שם את הדרשות, בין את הספר, בין חלק ב' לחלק ג', ולא נגיד בסוף או בהתחלה. אז זה כמובן קשור בהיסטוריה של התפסת הספר. הספר לא הודפס חלקים א' עד ג', הודפס חלק א' בנפרד, חלק ב' בנפרד, חלק ג' בנפרד. בצירותי לאבא של דניאל בית הלוי, שהיה שלושה חלקים באמת כרוכים בנפרד. את הדרשות הוא פשוט התפיס בסוף הספר. בסוף הספר של חלק ב', כשמי יצא לו היום, פשוט הדביקו את זה, יש שם באמצע הספר. על כל פנים, התזה שלו שמה היא שתורה עוברת טרנספורמציה מלכות ראשונות ללכות שניים. שמלכות ראשונות זה מידה רבה שחר הקדוש ברוך הוא ולא לאדם. מלכות שניות שייך לאדם, עומד בשמה מצד היכולת לחדש, היכולת יכול לקבוע מה הדין, כאילו כל הרעיין שלו בשמיים, מתאמר שכנאי וכל זה. כל זה הוא חושב שיש מעבר מלכות ראשונות, מלכות שניים, יש לו כל מיני מדרשים ופסוקים שהתזה שם, הוא מדגים אותם מאוד מאוד יפה בהרבה מדרשים. עכשיו, אם זה כך, אז בעצם שבעת הלוחות, הלוחות נשברים בגלל החטא. עקבות זאת, זה גם משנה את משמעות התורה, או משמעות תפקידו מקום של אדם בתורה. עכשיו, יש איזה יתרונות, איזה חסרונות. מאבדים איזשהו, כאשר אדם מקבל בעלות על התורה, מצד אחד, מאבדים את השלימות האלוקית, מאבדים את המושלמות, כי אדם לא מושלם. מצד שני, מקבלים מעורבות, מקבלים דבקות הרבה יותר טובה, שותפות עם הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מרחיקת לכת וכדומה. עכשיו, לפי התפיסה הזאת, אז כשאומר לו, כשמשה שובת הלוחות, בעצם מקבל הכרעה, או מכך הוא יוצר את התשתית, אבל אולי גם יש מקום מקבל הכרעה שהתורה תהיה תורה של יותר בעלות אנושית, פחות מושלמת, כי כאמור, אנשים יש ויכוחים ויש שפות עקומות ויש חוסר ודאות ויש שכחה ומה זה, הקדוש ברוך הוא מושלם אין שכחה וכולי. אבל בתור כשמשה שובת הלוחות, אז פרדוקסלית הוא מאדיר את מקומו של אדם במשך הדרך. ועכשיו אם תרצו, הלוחות הופכים להיות שברי לוחות רסיסים. זה לא התורה המושלמת של הקדוש ברוך הוא, זה התורה המרוסקת של בני אדם, השברים. וכמובן את הקיום האנושי ותורה אנושית עם יותר שברים, ובין אם זה טעויות, בין אם זה סתם את חוסר אחידות ומושלמות. שנית, כמו שמעתי קודם, משום אלו מבטאים את המשבר במערכת היחסים. מצד אחד, לפי תפיסתו, השבר של שבעת הלוחות עושה טרנספורמציה לתורה. ואז כשאנחנו מסכים על ידו, הוא מסכים על ידו שהוא יצר מציאות שבה התורה בהמשך הדרך תהיה מופקדת בידי בשר ודם, בסוף אדם יחדשו, ייצרו, יפסקו, ויגידו לו בשמיים היא, וגם כן אפשר לומר, בסוף אדם גם כן, אז עכשיו זה מעדיר את בסוף אדם אחת מקומו במערכת, כי לא בשמיים היא עכשיו. ושנית, זה גם, כמו שבן משבר, לא כמו שבן משבר את זה, כי יש משבר במערכת היחסים. עכשיו, צריך לתקן את זה. זאת אומרת, אם התורה מושלמת לא מתאימה לעולם של חטא, אז בסוף אדם צריכים לפשש עבולים ולתקן את, להתאים את התורה לעולם של חטא וגם לקחת את האחריות לתקן את החטא. אז עכשיו בעצם משה בינו משבר את זה, משמעות השבירה היא הפיכת התורה מתורה שמתאימה לעולם מושלם אל תשכחו שהגמרא בשבת במקום אחר שם אומרת שכיוון שבא נחש של חווה הטיל בזוהמה, זאת אומרת שהעולם הפך להיות לא מושלם ופגום, אז זה הזוהמה, ואומר את החטא פגם את העולם, וישראל שעמדו על מעמד הר סיני פסקה זוהמתן. עכשיו באיזשהו מקום חטא העגל החזיר חלק מהזוהמה הזאת, כי עוד פעם חטא, ונכון, התורה תקנה, ועכשיו עוד פעם החטא יפגום, ואז שבירת הלוחות בעצם בא לומר, צריכים תורה שלא מתאימה לעולם מושלם, שזו התורה השלמה, צריכים תורה של שברים שמתאימה לעולם של חטא ועולם של פגם. והבשר ודם עכשיו באחריותו לעשות את ההתאמות האלו, כי הוא זה שחי בעולם של חטא. הוא זה שיודע מה זה חטא, הוא זה שחוטא. אזי כשמשה רבנו עושה את השבירה הזאת, אז לא רק שעכשיו לא יהיה תורה, ועוד 40 יום או 80 יום יגיע מדורת ההחלפה, אלא זה משנה את כל משמעות התורה, וזה הופך את זה מתורה של שלמות לתורה של עולם של פגם וחטא, ולכן הוא הופך להיות אנושי, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אז הוא בעצם אומר, בסדר, התורה לא תהיה תורה אידאית מושלמת, היא תהיה תורה של חטא ו... עכשיו פה אני רוצה רק לחזור לנקודה קודם שמלוחות ושווי יכולות מונחים בארון. אני ממש לא אומר זה קודם, אבל לוחות זה עולם המושלם הפלטוני, ושווי לוחות זה התורה איך שהיא במציאות של החטא שלנו, ושעכשיו אנחנו צריכים בתורה שבעל פה להשלים מה שנשבר, כאילו אם הלוחות שבורים משלימים את זה על ידי תורה שבעל פה אחר כך, מה שלא היה צריך בלוחות ראשונים, כי הכל היה שם בפנים, והכל כלול בו כי זה מושלם. אבל אם זה שבר, אז תורה שבעל פה. ואז בעצם שפת הלוחות היא בעצם המעבר לתורה אנושית, לתורה שמתאימה לעולם של חטא, וזה הסכים הקדוש ברוך הוא ידו. טוב, נעצור בזה, הפעם הבאה בינינו כבר נבוא. זאת אומרת, כרגע הנטייה שלי לדרג על אתם הסדרן שכתובים, אולי זה שהיה אחת או שניים, אולי נחשב פעם הבאה, ואז לבוא כמול ידידנו איוב. טוב, זהו.
שלא יגלה בחלום.
מה?
שלא יגלה בחלום.